יום ראשון, פרשת תצווה. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם סיפור מזעזע שסיפר עבר מרגלית. הוא מספר על נער רגיש וביישן, קראו לו חיליק. מעולם הוא לא עז לגשת לעמוד כשליח ציבור. גם לא היו לו אף פעם שאיפות מהסוג הזה. אבל בהיותו כבן 14 מתה עליו אמו, פתאום הוא הפך לחיוב. טוב, בימי הישיבה הזו, בימי השיבה, נודע בחסד, הוא התפלל עם בני משפחה. חברים קרובים שנכנסו איתו לחדר צדדי, וביחד הם עשו מניין מצומצם. הבית התחילה כשהסתיימו ימי השיבה, וחיליק חזר לישיבה. רצו לגשת בפני עמוד לשחיס, הוא לא הסכים, הוא סירב בתוקף. אחרי התפילה, המשגיח ניגש אליו, בדק בעדינות, למה הוא לא רוצה לעשות את זה? לעשות את המוטל אליו? חיליק מצידו הסביר שהוא פשוט נורא מתבייש, לא מסוגל לעשות את זה עם כל הרצון הטוב. טוב, אחרי שיחה ארוכה, מזכיח הצליח לשכנע אותו, שהגש איזה לתפילה למנחה, בית הכנסת קטן סמוך לישיבה שמתפעלים שם אנשים שהוא לא מכיר, כך גם אם הוא איתה, לא יצליח, זה לא היה נורא כל כך. טוב, ערור קצר העלה שהתפילה באותו בסמדרש מתחילה ב-4, בסמדרש חסידי, חיליק גם היה בחור חסידי. טוב, בשעה 4, הוא כורך תגרת לסביב מותניו, ניגש לעמוד, מתחיל להגיד וידבר. כמו שמקובל בבתי כנסת חסידיים, אלא שאז התברר שה-4 הכוונה לאשרי, הקרבונת כבר אומרים לפני זה. אחד המתפללים, שבוודאי החזיק מעצמו מאוד חכם, התחיל לתקוף את החזן הצעיר בחוצ'ק, מה אתה חושב שאתה עושה כאן? ב-4 מתחילים אשרי, לא קרבונש, אתה מאוד מאוד רוצה לבוא קרבונש, תבוא יותר מוקדם. חיליק התבלבל, לא ידע איך לנהוג, ומבלי שהוא התכוון, השפתיים שלו המשיכו למלמל את סדר הקורבונס, אבל אותו רחם לו ויתר, הגיע עד אליו, התחיל לצעוק עליו בקול גדול שיתחיל מיד אשרי, ואז הוא נכנע, התחיל אשרי, התפלל עם הרבה טעויות, בלה מילים, אחרי התפילה הוא קיבל נזיפה נוספת, על זה שהוא לא יודע להתפלל, כמו שצריך. עבר עוד מרגלית, שמספר את הסיפור המזעזע, מציין שזו הייתה הפעם האחרונה שהוא ניגש לעמוד. אז מה יש לנו כאן? הערה חסרת התחשבות של אדם אטום, פגע פגיעה קשה, ונשמתו הקה של אותו חיליק, גרמה לו לסתום את הפה לנצח, ועדה ממנו את הזכות לגשת לעמוד. ואותו הערה פגע גם בנשמתה של אמא של חיליק, שלא זכתה, שהבן שלה ייגש לעמוד והתפלל ללא נשמתה. קצת התחשבות, קצת מחשבה, טיפה סבלנות, היו מונות את הפגיעה הנוראה הזאת בשתי נשמות טהורות, ואותו התפלל היה פותח קצת את הלב וחושב לא רק על עצמו. והוא מבליג על אותן כמה דקות וניגש לבחור הצעיר, אחרי התפילה להחמיא לו התפילה הנהדרת, ועושה בת הערה קטנה, שאם מחר יקפיד להתחיל את הקרבונס קצת קודם. והוא משיג את אותו יד בדרך הרבה פחות פוגנית, ובלי להותיר אחריו לאהבות שבורים ומדמם. סיפור שהתפרסם באלון שים שלם. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הענווה והפשטות הכריעו את הכף, כך זוכה רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה בפרשת, פרשה מפורסמת, יוסלה, פרסם על ידי הרב רפאל ברזון במוסף שבת קודש. אותה פרשייה הידועה, פרשת יוסלה, ארץ הקודש טבע בשנאת חילונים לשומרי הדת, איפה שהלכו נשמעו הקריאות מול היהודים, איפה יוסלה? אחד מיוחד שעמד בין הסערה של חטיפת יוסלה היה רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה, הרב מנדלסון. המשפט התנהל בערכאות, הסעיף מרכזי באישום התנהל סביב הידיעה שתכנון החטיפה של הילד קרם אור וגידים באספה הסודית שהתקיימה בעזרת נשים של כהל חזון איש בבני ברק. בית המשפט אמנם הוגשו עדויות של אנשים חשובים שהצהירו והעידו שהיו דברים מעולם בכל החזון איש. על דוכן העדים עלה גם הגאון הצעיר רבן ציון פלמן זצ"ל, באותם ימים כבר אמר שיעור לקבוצת בחורים בפוניביץ' מדי מוצאי שבת. שם בעזרת נשים של כל החזון איש, לפני כ-25 בחורים מבחירי התלמידים, הוא עלה לדוכן והעיד שבאותו לילה של מוצאי שבת הוא מסר שיעור בעזרת נשים, קיבלתי את החשמל, נעל לי את המקום במפתח, אין יוצא ואין בא. השופט שהיה שונא ישראל מובהק, ניסה לתקוע גלגלים ביהדות שלו, שאל אותו כמה משתתפים יש בשיעור. אז אמר, קבועים ממש, באים לשיעור 6-7. אמר, בענובה. זה שופט יטריס, וכזה נקרא שיעור. לכאורה באופן טבעי, הרב פלמן, היה חייב להסביר לשופט את החשיבות האישית כמגיד שיעור נערץ ואחראי שצריך לסמוך על העדות שלו. אבל הרב פלמן, בענוותנות שלו ובשירותו המתוקח כדבש, הגביע את קולה יוצא מעולב לאזני השופט ואמר לו, אז אני מגיד שיעור לא כל כך מוצלח. מה אני יכול לעשות שלא רוצים לבוא לשיעור שלי? אבל אני אומר לך, שאני הייתי האחרון שעזבתי ונעלתי את המקום ואף אחד לא היה שם וזו האמת. במילים האלו, נחתם גזר דינו של הרב מנדלסון לטובה, כמו שמופיע ברשומות. העדות הזאת, מתוך עדויות נוספות, דווקא היא זאת שהתקבלה וששניה את ליבו המעובד של השופט. אנחנו ממשיכים את פרשת שבוע. אשר הקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. יש פה דברים נפלאים מזכרונותיו של הרב שלמה רוד, לורנס, שהתפרסום בספר במחיצוסם. בשנת תש"ט הוא מספר. שהיה לו רב בארצות הברית, נזדמן לו לפגוש אישה שרצתה לתרום חום כסף גדול עבור ישיבה שתישא את השם שלה. שמח על ההצעה, הציע לתרום את הכסף לישיבת חובץ חיים של הנוער אגודת בכפר סבא, שהייתה אז מהישיבות הטובות והמפורסמות. ראש הישיבה היה גראיל שטיימן זצ"ל. כמו שהאישה גילתה עניין בהצעה, אמרה שהיא רוצה לראות הישיבה, היא תבוא בשביל זה לביקור בארץ ישראל, גם תביא את התרומה. היא הגיעה לארצה, הגיעה לישיבה, והביאה את הסכמתה המלאה לתת את הכסף לישיבה, אבל היה לה בקשה אחת, שהחזוניש ייתן לה ברכה לפני שהיא תתרום כסף לישיבה. אז הוא מספר שהוא נכנס איתה לחזוניש, הציג אותה, אבל במקום שהוא ייתן לה ברכה, הוא התחיל לשאול אותה, שאלות, מי את, מאיפה את, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף? אז היא סיפרה שהיא עובדת באחות בבית חולים, במשך עשרות שנים היא חסכה מפיה ואספה פרוטה לתרופה, מתוך כוונה לתרום את הכסף לישיבה. הסבירה שבילדותה היא שמעה מאבא שלה שזה הדבר הכי חשוב ביותר עליה הגדנות, עכשיו היא רוצה להגשים את החלום. אחרי שהחזני שמע את כל הפרטים, אז הוא אמר לו, אני מייעץ לך שלא תתני לישיבה את כל הכסף שחסך, אלא רק שליש ממנו, את שתי השליש הנותרים, תשאירי לעצמך, אולי תהיה זקוקה לזה בעתיד לכסף. ובנוסף לזה הוא אמר לה, תבקשי שהחלק בבניין שיבנה מהתרומה שלך, אז הוא ירשם בטאבו בנכס על שמך. אם ככה תעשי, אני אתן לך את הברכה שלי. כשיצאנו מהבית שלו, הוא מהרב לורנס, לא ידעתי את נפשי, הרגשתי שיש לי סחרחורת, לא אכלתי להבין. למה החזניש לא נתן לה לתרום את כל הבניין? למה רק שליש? ויותר מכל הוא אומר, רק קשה לי להקל את העובדה שלכאורה הביאה בנו אי אמון, זה שהוא אמר שהחלק של הבניין שיבנה לא יירשם השם על שיבה, אלא על השם שלה. טוב, השאלות האלה לא נתנו לי מנוח. הוא מספר שבאותו ערב הוא חזר לחזניש, שאל אותו, חזניש חייך, בבת צחוק הידועה שלו, ואמר לי, מה אתה לא מבין? הרי האישה הזאת באה לבקש ברכה, כדי לתת ברכה צריך שאלה על מה לחול, היא רוצה לתרום. אני לא מאמין שהיא מסוגלת לבצע את זה. אדם מהשורה לא מסוגל לתת את כל הכסף שלו עד הפרוטה האחרונה. גם למטרה הטובה ביותר, אלא אם כן אדם גדול. אני שבאמת רצה לתת, רציתי לברך אותה, לבקש את ברכה אבל משהו טוב. אם רציתי לעזור לישיבה, אז ביקשתי למצוא דרך להקל עליה. אם היא תיתן שליש, וגם השליש הזה יהיה רשום על השם שלה, יהיה לה יותר קל לתת כסף שנותנים ולא נותנים, יותר קל להיפרד ממנו. ושיערתי שעל זה הברכה יכולה לחול. למרות הכל, זה עם החזוני שאני עדיין חושש שגם את השליש הזה, היא לא מסוגלת לתת. והלוואי שהברכה שלי תחול. בסופו של הסיפור, אמר רב לורנס, תוכיח שחוכמה מודיעין מנובי, גם את השליש שהיא הבטיחה, היא לא הייתה מסוגלת לתת. הלכנו כמה פעמים לשגרירות האמריקאית לחתום שם על העברת הבונד לרשות הישיבה. כל מי שהגיע לחתום הרגיש החולשה בלב, הייתה צריכה לקחת כדורים. בסופו של דבר היא חזרה לארצות הברית כלעומת שבאה מבלי שהיא נתנה את הכסף. חוכמתו של החזוני שעמדה לו, שבשיחה קצרה שהוא ניהל איתה, הוא הבין שהיא לא מסוגלת להגשים את הרצון שלה, כפי שאמנם היה. ממילא יצא להקטין את התרומה לשליש, לא רק שלא הזיק אליהן, אלא יצא של עזרה ממש, בניסיון להוציא את רצונה מן הכוח אל הפועל. אמר רב לורנס שהסיפור הזה לימד אותי, עד כמה צריכה להגיע מולי החכמים, כשמתקשים להבין את הכוונה של גדול הדור, וחובה להאמין בדברים בלי סייג, ולתלות את האי הבנה בזה שאנשים פשוטים כמונו לא מסוגלים לרדת, ודאיתם שגדולי התורה. כמו שגם אחרי שעבר הרבה זמן, היה מלא השתוממות, איך לא עלה לדעתי, דבר כזה שמבט לאחור זה נראה כל כך הגיוני ברור, אלא שכך היא דרכו של תוירו, עד שלא בא אחורה, הכל סתום ומחוסה, כולם מגששים באפלה, אבל אחרי שהוא כבר בא, מאיר את הדרך, הכל ברור פשוט. הוא ממשיך שהדברים היסודיים, של מורן באותו שעה שאדם לא מסוגל לתת לזולת את כל עונו, ועדיף שיתחייב סכום שהוא לפי כוחותיו, זה היה בשבילי, הוא אומר, לימוד חשוב. עשיתי בו שימוש על אוכל למייסי. ספר שהוא הכיר איזה אדם עשיר שהיה קמצן גדול. אחרי הפטירה שלו פגשתי אותו בשעה של חולשת הדעת, והשתפכות הנפש. הוא אמר לי שהחיים יהיה ולבולים. הוא מוכן לתת את כל מה שביקשתי ממנו בעבר, והוא מקדיש את כל הנכסים שלו. המוסדות שבכפר הנוער שדה חמד. כמובן שההצעה הנדיבה שלו גרמה להתרגשות והתלהבות. לפי הערכתי הייתה תרומה בסדר גודל כזה עשה להבטיח את העתיד של כל המפעל הזה לנצח. אבל ממשיך הרב לורנס אומר, כשעמדתי לבקש ממנו לסדר חוזה עם חתימה מחייבת, נזכרתי בסיפור הזה עם החזוניש והבנתי שגם האדם הזה לא יכול להקדיש את כל הכסף שלו את זה כאן. אז אמרתי לו שהכוונה שלו להקדיש את כל עונו למפעל גדול שרצויה, הוא היה להערכה, אבל אני לא רוצה שיעשה את זה, אלא אחרי 120. אני קלנו את זה בצבא. ועכשיו, את יתרום אל הסכום לא גדול, עבור בית אחד בשדה חמד. את זה הוא עשה מיד במקום. הרצון הראשון שלו, להניק להם את כל הנכסים, באמת לא יצא אל הפועל. אחרי שאת רשות הגדולה הזו רע ממנו, אז הכל נשכח. ורק עודות למה שלמדתי ממורון, זכיתי וזיקיתי את האיש הזה בדבר שהוא היה מסוגל. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, כל העם. יש פה שלושה סיפורים מיוחדים של השגוח הפרוטי. הסיפור הראשון זה מבעל המייסה. הוא מספר שהוא עובד כשליח פיצה. באחד הכתובות הוא לא הצליח למצוא, הוא התקשר ללקוח שיכוון אותו, איך מגיעים. ספר שהוא עומד מתחת לבניין, התקשר איזה 10 פעמים, בלי גוזמה, עד שהוא התייאש מלמצוא את הבית. פתאום מבחין מבין השיחים באיזה משהו שמבצבץ, ניגש, הוא ראה ארנק עם כרטיסי אשראי, הרבה כסף ועוד פרטים. עליתי לבניין על הדלת הראשונה, שאלתי איפה מתגוררת המשפחה שהפרטים שלה הופיעו על הארנק. מיד ענתה שזה היא. שאלתי את הארנק שייך לה, הייתה מומה, איך הגיע הארנק לבין השיחים. זאת אומרת שהבן הקטן מצא את הארנק, כדרך משחקים של קטנים הוא זרק את זה. מה החלון? חזרתי לאופנוע ממצוות השעות צווד ומיד צלצל לטלפון. מעבר לקו הייתה משפחה שהזמינה את הפיצה, הוא אומר, שמחתי, הבנתי שכל העיכוב, כל העיכוב היה כדי שאני אזכה במצוות השעות עבדה. כשסיימתי את המצווה חזרו אליי בעצמם בהתנצלות שלא שמו לב לשיחות שלא לנו. זה סיפור אחד, סיפור השני. הוא מספר שזה קרה, גם מבעל המייס, זה קרה בתקופה שעבד בעבודות מזדמנות. בעקבות בעיה רפואית, הוא לא יכל לעבוד בתקופה ממושכת. מכיר בדירה של חבר, שוחחנו על המצב הפיזי שלא מאפשר לו לעבוד, על מספר חובות שאם לא שלם ביד, הם ילכו והתפתחו והתפחו. ולא רחם, כשתירוצים של המצב הבריאות לא תקין, לא עוצרים תרבויות וכו'. ידעתי, אומר, שלחבר הטוב אין אפשרות כלכלית לעזור לי, אבל לשוחח ולפרוק את אשר על הלב, בכל זאת, זה היה משחרר אבן קטנה מהמצא. כבר זמן קצר מהשיחה שלנו, ירד למכולת לקנות כמה מצרכים, אז שהוא חוזר, הוא מתפרץ לבית באושר, בשמחה, ואומר, אני לא מאמין, אתה לא תאמין. ככה הוא חוזר על המשפט זה כמה פעמים, עד שהוא זורק בי לעברי חופן שטרות, ואומר, לך תחסה את החובות. לא הבנתי מה קורה, ואז הוא הסביר, שולח למכולת, פגש אותו חבר טוב, יש לו חבר טוב, הוא שאל אותו, שלף מארנק כסף, אמר זה כספי מעשר, והוא מחפש מישהו שבאמת זקוק לכסף. תבין מה קורה כאן, אתה למצוקה, לי אין איך לעזור. בדרך למקולת, פוגש חבר טוב שלא פוגשתי את הקופה ארוכה, והכל, הכל כדי להושיע אותך. הוא אומר שהיה עמום מגילוי ההשגחה, עכשיו על ידי כסף לכיסוי החובות הדחופים ועוד סכום קטן, עביר את התקופה עד ששבתי ביתני כמו ראשון, ברוך השם חזר להתפרנס, מגיע כפיו בכבוד. מה שדומה אומר קרה לו בהזדמנות אחרת, אלא שכאן זכיתי להיות השליח המוסר, זה היה בסמוך ליום כיפור, פגש חבר טוב שנקרא לחובות כבדים, לא הייתה לי דרך לעזור לו כלכלית, אבל עודדתי אותו, עודדתי אותו במילים טובות, סיפורי אמונה, כשנפרדנו, כאב לי על הזמנות, ביקשתי מהשם לעזור לו. לעבור כמה שעות, נתקל בשכן טוב, שאלים אני מכיר, אני אדגון שזקו בכם זומנים. חשבתי בחיוב, הוא שלף חופן שטרות עם פידן כפור שעשה. בבית, ומיד שלצלתי אליו, נסעתי, הבאתי לו, שכמובן זה שימח אותו, והקל עליו את המעשה הכלכלית, הוא נסע לשכנוע. והסיפור השלישי, רבותיי, זה גם מבעלת המייסי, התפרסם בגיליון טיב הקהילה. מספרת אותה אישה שהיא לא שדכנית, לא מתעסקת בכלל בתחום, אבל מה שקרה, רק מראה עד כמה קדוש ברוך הוא יושב מזווק זיווגים. מה איזה שואל ככה היום? הוא מספר את שיבת בסמינר לבנות, יום אחד הופיע, תלמידה לשעבר בבית ספר, כיוון שחלפו כבר כמה שנים, מאז תום הלימודים. עניינתי בשלומה, בתוך השיחה עלה שהיא עוד לא מצאת זיווגה, לקחתי מן הפרטים, היא אומרת, אמרתי לה שאם יהיה לי זה משהו מתאים, אני צור קשר. ככה נפרדנו. כעבור כמה ימים אחרי השיחה הגיעה תלמידה נוספת שגם היא סיימה את הלימודים לפני כמה זמן. ובתוך השיחה אמרה שיש לה אח, כליל המעלות, בחור חמד. נראה לי איזה שידוך מתאים עבור. פרטים שהיא מסרה היו נשמעים לי מתאימים עבור הילדה ששוחחתי איתה לפני כמה ימים. הבנתי אומרת שמשמיים מזמינים לפתחי שידוך, מיד יצאתי את השידוך. באמת לפרק זמן קצר, התרצה שזדים לשידוך, ואם והגפן בין והגפן. יצא שידוך הנאה ונכנסו בברית האירוסין לשעה טובה ומוצלחת. היסטורים דרכי השם, כמה מתוקים שמתבוננים במעשים האלה ורואים איך הריבון של העולם פועל בדרכים נפלאות. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יום אחד הבחין הגאון רבי משה אלברשטיין זצ"ל. בפנים חדשות, במניין הקבוע בבוקר, כדרכו ניגש אליו בית שלום עליכם, מתעניין בו. כבר בתחילת השיחה התברר שמדובר ביהודי אלוקה בנפשו לא עלינו, שהייתה לו חווה דעת מקצועית על כל נושא בתחום העולם. ויתרה מזו, זה דברתו יראה עמוקים, שהוא שמח לראות שסוף סוף יש לו בפני מי להשמיע אותו, ויש מי שמבין עלינו. אבל ברשתם גילה התלהבות לנוכח דברי התורה והחוכמה, ביקש ממנו שיהיה לי תורה אצלו הבית, יסוד על שולחנו כדי שאוכל לשמוע עוד מאפייני חוכמה. כלומר, אני צריך להגיד טוב בסעודה שלישית, לא תמיד יש לי מה להגיד, אני אשמח אם תוכל מדי פעם להגיד לי את הרעיונות העמוקים. קיבל את הדברים כפשוטם, הוא לא ידע את נפשו מרוב שמחה, באמת מאז גזל מזמנו של רבינו רבות. אבל רב מוישה אלברשטיין, בסבלנות אין קץ, במאור פנים, הזין לכל החוכמה שלו במשך כל השבוע. הוא יודע, היה טרוד ועסוק בהכנת תבור שצריך להציע לפני רב מוישה אלברשטיין. השתדל להעביר את המידע הזה לכל הסובבים והמכרים. פעם כשהידיע הזה חזר אחרי הדרות המושכת ועקבות משפוז בבית חולים, אז שאל אותו איפה היית? לא לי מה לומר, סעודה שלישית. ההבנה של גדול הדור. אנחנו ממשיכים יום מדיילולה. היום זה יום מדיילולה. שרמי שאל ברשתם. סליחה. של אדון רמי שו יהושע לנדו זאת, על מגדולי תמידי החזוניש. אז סיפר עליו הגאון רב חיים ברים, דברים שהתפרסמו בגיליון חצר הקודש, הוא בא באמבסר תורני. אז רב חיים ברים אמר, היה לי חבר, הגאון רב מוישה יהושע לנדו זצ"ל, הוא אומר, אני לא יכול לתאר אותו כחבר שלי, כי לא הגעתי אפילו לקרסולי קרסוני. אבל היינו ביחד זה לחזון איש, אמר רב ברים. האישות שלו הייתה מדהימה, אני זוכר, הוא אומר, בשתי שנותיו האחרונות הוא חלה מאוד, היסורים שלו גברו מאוד, עשרות פעמים הוא זכה לי עם ספרים בידיים ללמוד עם הגאון רב מנדלטיק בחברוסה. יום אחד הוא הלך הביתה של רב מנדל, יום אחד הרב מנדלב, ככה נהגו לפי הסדר. באחד הימים הגיע אליי רב מנדל, תפס לפתע שהרבון של יושע צריך להגיע אליו עכשיו, אז מיד הוא רץ רץ ואני אחריו. אם לא היינו מגיעים אליו באותו שבוע שנייה, כבר ממש כוף חלו נשמוסו. עד יומו האחרון התפלא כבסיקין. הוא מספר שיש, שיש לו בבית נוסח, ידף שר לספר חידושתו שלו, שהוא רשם מכתב ידו ביום האחרון. הוא אומר, אפשר לעבור ספר מיוחד על ההנהגות שלו עד הרגע האחרון. בימים האחרונים כשנתנו לשתות והיה, והוא טב לו מקצת, אז הוא פנה אליי, ביקש ממני לשיר ניגון. אז הוא אומר, חשבתי לקרוא למניין יהודים שיעמדו מוכנים לקרישמה, לקרוא שמה ישראל, והוא מבקש ניגון. עוד לפני שהוא פצח, עוד לפני שפתחתי, הוא התחיל לשיר, חז להשם כאילו שמנו תוך כדי שהוא רוקד. הוא אומר, בעיקר מה שהוא רוצה לספר, לספר את זה לרבי מסקבר, שבליל הפטירה כבר לא יכל לדבר לו עלינו. עמוד צערי ושבור, ראו עליו שהוא רוצה מה שהוא לא יכול לוותר, הוא רצו לתת לו לשתות. הוא ראה שהוא לא רוצה מה שרצו להציע לו. עד שעלה בדעת אחד לשאול אותו, אולי לחדש את הלבונה, ואז הוא ראה בנענוע ראש שזה הכוונה. אמר ממש ליומן כי יסוף רך שהוציא אותו על גבי המיטה והתחיל לחדש את הלבונה. אמר מאחל ועצוב עבורך מחדש חדושים, שהכניסו אותו הביתה, פורחו נשמוסו ונסתלק, כאילו הוא רצה לקבל פני זו בשם השמיים. ואנחנו משכים דף עמים בהלוכה, מה דינה של תעלה שנכנסת מרשסורה במרשסי אוכיד, או שחוצה את רשסי אוכיד. על כך, ולא נושאים מעניינים, נשמע היום בשלוחה אחד בשיעורים פי הרבנים הגאונים, ואנחנו אוחזים בסימן שינוני סעיפים א' וב'. תעלה שוברת מן רשות הרבי מכרמל לרשסי אוכיד ויוצאת אליהן מצידה אחר של רשסי אוכיד, דרך נקבים שבשולי המחיצות, רשות סורחית, אם העומק של חלק התעלה שבפנים פחות מעשור תפוחים, או שהרוחב שלו פחות מארבעה תפוחים, או שרוחב נקבע הכניסה והיציאה הוא פחות משלושה תפוחים, כך שהם נחשבים כסתומים מדין לובוד, חלק התעלה שבפנים תפל לרשות סורחית ונחשב כחלק ממנה. אולם אם העומק של חלק התעלה שבפנים עשור תפוחים לפחות, ורחבו ארבעו, רוחב הנקבים שלושה, יש לו חשיבות לעצמו, מכיוון שהוא מדובר שהוא מחובר לחלק התעלה שבחוץ, אז הוא לא נטפל לרשות סורחית אלא נחשב לקרמלית. תעלה שנכנסת לרשות סורחית ולא יוצאת ממנה, או להפך, או שנכנסת ויוצאת, שבאחד מנקודות הכניסה והיציאה, רוחב הנקב פחות משלושה תפוחים, כך שהוא נחשב שסתום. אז גם פה יש אומרים שחלק התעלה שבפנים תחפר רשות סורחית, ויש אומרים שדינו כקרמלית. בכל האופנים שנכתב שדין התעלה כקרמלית יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים שדין הזה הוא רק בתעלה שמלאה מים, שמפאת החשיבות הם לא נטפלים, באופנים האמורים רשות סוחד. ויש אומרים שהדין הזה הוא גם בתעלה עריקה, והטעם, שמחיצות התעלה מסלקות כביכול את מחיצות רשות סוחד, ונידונה כמקום לעצמו. ומכיוון שהיא פתוחה למקום האסור בטלטול, היא לא תפלה על רשות סוחד. ולדעה שהטעם הוא פני חשיבות המים, יש מי שכתב שהאיסור הוא גם כשהמים לא קבועים במקום, אלא נכנסו במקרה, כגון בשל פיצוץ בצנרת, ויש מי שיסתפק בזה. אם מחיצה בשסוחית בשטח שמעל נקודת הכניסה הרציעה של התעלה נפרצה ברוחב של יותר מ-10 רמות, וכשאין הפרצה יכולה לחשב כפתח, דינה תמיד כקרמלית, שהרי באופן הזה לא קיימת מחיצה בשסוחית שבכוחה להתיר את התעלה, ו... במקורות מובה, אתם מזמנים לעיין שם בנוגע לטלטול ברשות סוחית עצמה במקרה כזה. באופנים שדין התעלה קרמליס והוא העמיד מחיצה בגובה של 10 תפוחים בנקודת הכניסה של התעלה, אחרי בנקודת היציאה, לדעה סוברת שגם על ידי כניסה היציאה בלבד נחשבת התעלה כקרמליס, אז על פני רוחב התעלה נפרד, וכך חלק התעלה שבפנים, חלק התעלה שבחוץ, והחלק שבפנים תפל רשות סוחית. אם התעלה מלאה במים, צריך שלפחות טפח מגובה המחיצה יהיה שקוע במים, על מנת להפריד בין המים שבפנים למים שבחוץ, כך שלפחות טפח ממנה יהיה מגולה מעל פני המים, כדי שיהיה עקר, שיהיה עקר להפסק של המחיצה. ויש שנראה מדבריו שניתן להקם בתנאים האלה, אבל גם לדייטוי רואי להחמיר. ויש אומרים, שהתנאי של שיקוע מחיצה במים בעצם נועד להתיר את הטלטול מהתעלה לרשות סוחית.
אבל בתור התעלה, בתוך התעלה, אתה לטלטל גם בלי התנאי הזה. והמחצה הקיימת של רשוס היוחיד, גם כשעונה לתנאי המחיצה שהזכרנו, היא לא מועילה לעניין זה, כיוון שנדרשת מחיצה שניכר שהוא עמדה לשם הפרדת חלקי התעלה. עד כאן בניין דפרים והלוכה שנלמד היום. בדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול. בית שעומד על שפת הים, ויש בו שתי קומות, שבכל אחת מהן דר מישהו אחר. ובכל אחת מהן מעין מרפסת שמשמשת לדליית מים. אם עשו רק באחד המרפסות את התיקון שמתיר לדלות מים בשבת דרך המרפסת, שני הדיירים מימנו את תוצאות התיקון, נחשבת המרפסות כרשות האורק לשותפים. כדי להתיר את השימוש בה לדליית מים, הם צריכים לעשות עירוב חצרת. אם התיקון במרפסת אחת מומן רק בידי בעלים, או שתי המרפסות תוקנו בין מימון פרטי, בין מימון משותף, הם לא נחשבים כשותפים ומותר לדלות דרך המרפסת המתוקנת גם ללא עירוב חצרות. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו, בריס מילו בזמנו, ביום השמיני ללידה דוחה שבת. זה נלמד מהפסוק ביום השמיני אימול בשור אורלוסוי. הפסוק הזה מופיע בין הפסוקים שעוסקים בתומס וילדס, מיד אחרי הפסוק אישו כסעזריה ויולדו זוכר ותומו. נחלקו התנועים, יש אומרים שכל שאין להם תומת יולדת, אז המיל לא דוחה שבת, ויש חולקים. וההלכה הזאת ספק היא בידינו, מספק לא מחלים שבת, ולכן מי שנולד בניתוח קיסרי, מה שנקרא היום, שהאימא לא נתמד לתומת יולדת, מפני שמבחינה הלכתית זה לא לידה, אסור למול אותו בשבת, אבל מי שנולד שלא כדרכו, כגון שלא יצא הראש תחילה על לידת מלקחיים, אימו תמאה ותמאה ולמת, והמילה שלו דוחה שבת. דף ראינו תלמוד בבלי, מה מוקור לאמירת ישר כוח? ומה דין דג שנמצאו בו סימני טרייפו? ועל מי התנפל דוב טורף? על כך ועל עוד הסימנים, נלמד היום מסכת חולין דף העיני, ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור בדף ראים מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה. ואנחנו ממשיכים קניין חוכמה, חוי בסלבובס. חביבות המצוות אצל גדולי ישראל מוסיפה בהם יכולות על-טבעיות. ישר עומד אצל אלוהיקים, פרק דל אדומה, אך מיירו לעבודת אלוהיקים משמוי, לגדל ולרומם, כוסף ובלבב שלם בעבור ידיעתם אותו והכרתם את עניינו. ספר הגאון רבי עזר טורק שליטה, כידוע בחרותו, סבל הסטייפלר, מדלקות קשות באוזניים שנגרמו כתוצאה מהקור, שרר בעיר הולדתו, אורן סטייפל ברוסיה. ובעקבות כך, ברבות הימים השנייה שלו הלכה ודעכה, עד שבסוף אמרו כמעט ולא הצליח לשמוע כרואים. אלה שהם נכנסים אליו, אז הם כותבים לו את המשלה שלהם על גבי הכתב, והוא עונה להם בכל רם כקבעת שמיעה. אבל הוא אומר שדבר פלא ראו לה אחת, שהיה נכנס למענו אחד מגדולי ישראל, או טוב, כל תמיד חוכם בעל שהוא קוימון. פתאום הסטייפלר הצליח לדבר איתו בדברתו יראה, מעיני השעה, בלי צורך וכתיבה. שמע בחביבות את תוכן הדברים של האורח, ניהל שיחה מושלמת, הלוך ושוב, כאילו השמיעה תקנה לחלוטין. איך זה יכול להיות? התשובה היא שכשהדבר חביב על האדם, הוא נותן דעתו וליבו להבין ולשמוע. דברי חז"ל, שאף אפי שני קולות לא נשמעים, בגלל החביבות שלו לדברים, הוא מצליח לשמוע. אותו רעיון אומר, שמע מתלמוד חוכמה שזכה להסתופף אצל הפריס קרוב. הוא איף שהיו מדברים לפניו דברים בטיינים, עם ירדם, אבל שלא מדברים דברת לא יראה, אז עם קבל לרמית נפרד. ולסיום רבותיי, חפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים, בואו אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי. היום מתחילים את הסעיפים הראשונים בכלל א' מלכות לשמורת. בהגוי. רבי מים חיים כותב בחובת חיים שיתכן לפרש שהפסוק לסל לכרוכיל בעמכו, תורה רצה למד אותנו שכבר משעת ההליכה כדי לדבר לשנורת. עוברים על איסור, ככה גם המצא אחרי זה בשלור. הביאור ומוסוף הם מביאים בעניין הזה כמו לגבי אלו שולחים לבית הכנסת לשמוע את התרשה של הרב כדי לצחוק על זה, להתלוצץ מזה. אז כבר כתב בחובת חיים לכמון בכלל ב' שכבר בזמן מרוצתם לבית הכנסת יש עוון הליכה בידם.
החלק שמלגלגים על הדרשה של הרב, אבל מה יעשה באדם? כי התורה ציוותה להוציא לכרוכל, ללמד אותנו שגם על הליכה יש ישראל, מלבד עוון הרכילות עצמן. אם אדם הלך ובסוף התחרט, לא סיפר את הדברי רכילות, וזה יסתפק באליס השחר. האם הוא עובר מחמת הליכה בלבד, וכמו שתימד אנחנו בצחיים למשקולות, שעובר בלב על עצם עשיית המשקולות, גם אם לא ישתמש בהן לבסוף. עוד מביאים שהטעם שביסור ושנור גם ההליכה אסורה, אז יש שביערו בשיעורים, על פי מה שאנחנו צריכים כתוב לקמון בשנור כלל ג' שאיסור ושנור חלוק בשאר איסורים שבו אדם לחווי רוי, כמו גזל ואוי שקריקויצה בזה שבהם האיסור רק בתוצאה, שאם הוא ירצה לגדול ולעשוק את חברו, לא יעלה בידו, בוודאי הוא אומר, אין בעבודו אבון גזל ואושק, מה שאין כלי לנו שנור, גם אם לא יקרה, שום נזק לחבר על ידי הדיבור, הוא אומר איסור, זאת אומרת שאת עצם הדיבור בגנות חברו, את זה עשרה תורה. בגלל בחירתו לחייב ולהרשיע את חברו ולשמחתו לעידו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. מצבו שרב שבתאי, הבן של השלום, כותב, אין לך דבר שמזיק לגוף כמו הכעס, על כן, ישמרו, אל תזיקו לגופכם ולנשמתכם. תודה לרבותיי להימנע מכעסים, שאין דבר שמזיק לגוף ולנשמה כמו הכעס. אבל אתר מסיים ביודוי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא ושבוע טוב. נחבל ככה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.